כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים.
שלום, שלום.
אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כרגיל איתכם כל יום ב-12, ב-104.9 FM או ב-105.3 FM. באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד, בעמוד הפודקאסטים של כאן אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות, אם מישהו לא הספיק לשמוע אותנו לייב, שזה חבל. איתנו היום אייל שינדלר והטכנאי יאיר ניומן. את התוכנית הזאת עושות איתנו אופרה לחמי ושירי לב-ארי. היום מתחיל שבוע הספר יובל, ולכבוד האירוע החגיגי אנחנו מארחים באולפן את עורכת מוסף ספרים של עיתון הארץ, ליסה פרץ.
שלום ליסה.
שלום
ליסה.
אנחנו נדבר איתך על השערות סביב המינוי שלך לעורכת של המוסף הזה, וגם על האופן שבו את רואה את מוסד ביקורת הספרות, על רשיבות רבי המחר, על רפובליקה הספרותית, קבלת הפנים שהיא עורכת לחדשים.
הלוהטת. הפרוגטוריום.
ועוד כמה דברים גם נדבר איתך, על הרבה דברים, כמה שנספיק. נציין כמובן שגם מאיה וגם אני כותבים מדי פעם אצלך במוסף לשם הגילוי הנאות.
אני גם כתבתי שנים בגלריה, וליסה היא גם חברה שלי, ועדיין, יובל, אנחנו נהיה אמיצים, נשאל שאלות קשות.
כמובן.
אולי אפילו נצא מכאן ברוגז. אני אגלה עוד משהו מאחורי הקלעים של התוכנית הזאת. לך ולי, יובל, יש מחלוקת עמוקה לגבי המוזיקה שאנחנו משמיעים כאן בתוכנית. אני לא חושבת שאנחנו מסכימים על משהו במוזיקה בכלל, זה שבר עמוק. אפילו כשבחרת להשמיע לפני כמה ימים את קורן הלל, שאני מאוד אוהבת, בחרת את שיר בכיף. ואני נחרתי בבוז.
שיר בכיף. בבוז.
לא שזה לא שיר בכיף, אבל דווקא את זה, ולמה אני מספרת את זה? כי הפעם, בגלל שלליסה אנחנו עושים פרוטקציה.
העורך שלכם.
בדיוק. אנחנו מפחדים ממנה, והכל נפוטיזם וגילוי עריות. אנחנו נתנו לליסה לבחור את השירים, והאמינו לי, מאזינים יקרים, זה לא היה קל לי לשחרר, כי אני מאוד שלטנית.
לא להאמין כמה. אני עמום מזה שקיבלת את ה... אני לפעמים מקבל את הרשות הזאת, ואז אני מגלה בסופו של דבר שלא קיבלתי.
הוא שולח שירים ואני מבטלת אותם.
סיוט, סיוט.
אוקיי, אבל בינתיים, מכיוון ששבוע הספר מתחיל היום, אני מציעה שאנחנו נתחיל קודם כל עם הדוח המסורתי של הספרייה הלאומית, שמביאה לנו נתונים על עולם הספרים. הפעם לא רק מהשנה החולפת, 2016, אלא גם של העשור כולו.
אוקיי, הנה מה שעולה מהנתונים של, מהנתונים האלה. ראשית, המספר שכולנו אוהבים להזדעזע.
כן, כל שנה יש זעזוע גדול.
7,300 ספרים לפי הערכת הספרייה ראו אור בישראל במהלך 2016. 7,300 ספרים.
זה פייק ניוז.
פייק
ניוז. כל שנה אני אומרת, אבל זה פייק ניוז. אוקיי.
יש משהו שהוא לא פייק ניוז?
הרוב הדברים בעולם.
רק מה שטראמפ אומר הוא לא פייק ניוז.
בדיוק.
אז מדובר על 7,300 כותרים בשלל שפות. כ-90% מהספרים שהתפרסמו ב-2016 ראו אור בשפה העברית, שזאת עלייה של כ-3% לעומת השנה שעברה. אחריהם אנגלית עם 4.4%. וערבית, 3.3%.
וואו, אנחנו מסתבכים עם העברית בקטע של המספרים. אבל זה מוזר שערבית כל כך מעט, אבל
כל
כן.
כל כך
בהחלט,
מעט.
זה פשוט
אבל
אור מעלה
וזה ככה. אבל אני יודעת שיכול מאוד להיות שחלקם מוציאים לאור במדינות אחרות, דוברות ערבית.
בטוח, אבל אני גם חוששת שחלקם לא שולחים לספרייה הלאומית.
כן, כי מה
על אף שיש חוק שצריך, אבל אתה יודע, מה להם ולזה?
82.5% מכלל הספרים שיצאו לאור ב-2016 הם ספרי מקור. זה מכובד מאוד. מבין הספרים המתורגמים שראו אור בארץ השנה, מרבית התרגומים הם מאנגלית, אחרי זה גרמנית, יידיש וצרפתית. התרגום מצרפתית הוא מגמה מתגברת של השנים האחרונות, מהסיבות הידועות של התגברות העלייה מצרפת, וגם הרגלי הקריאה.
אבל אני בכל זאת, אני לא סתם אמרתי שזה פייק ניוז, ולכן אני רוצה לפרק את המספר המטורף הזה של 7,300 ספרים.
פרקי.
הם כותבים שעד כה נקלטו בספרייה, קודם כל, 1,128 ספרי פרוזה ושירה. כבר אנחנו לא ב-7,300.
כן, 7,300
זה כל מיני, גם עיון, ספרי קודש, ספרי ילדים. כשאנחנו מדברים על הספרים שיוצאים, אנחנו בדרך כלל מדברים על פרוזה, ואז אנחנו מזדעזעים מהמספר, אז זה לא 7,300 ספרי פרוזה, זה 1,128, פרוזה ושירה ביחד, זה המספר האמיתי, ואנחנו נפרק את זה עוד יותר, ואנחנו נראה שמתוך זה יש 797 ספרי מקור. בסך הכל, פרוזה. לא שזה לא הרבה, אבל זה לא 7,000. אבל סליחה, זה 797. זה לא 7,300.
שני ספרי פרוזה מקור כל יום יוצאים. מטורף.
בסדר, אבל אתה יודע שאחרי זה משתמשים במספר הזה, כשאנשים רוצים לספר כמה המולות בישראל מטורפת, הם אומרים, יוצאים 7,000 ספרים בשנה. תירגעו, הכל בסדר. מתוך הדבר הזה, אם פירקנו כבר, ואמרנו 797 ספרי מקור, אז אנחנו יכולים להגיד ש-335 ספרי שירה יוצאים.
וואו.
יפה. הדבר החשוב בסטטיסטיקות האלה זה לנסות להבין את מצב השוק, כי אחרת זה לא סתם שעשוע. אז הנה דוגמה למשהו, אפרופו השיחה שהייתה לנו אתמול עם רון דהן, מאינדיבוק, הוא דיבר על ההיתכנות של מולים קטנים, אתה זוכר?
זוכר היטב בכאב.
רון דהן טען שזה לא אפשרי, אלא כשלהקים הוצאת ספרים זו התאבדות, ועושה רושם שצודק. מבחינת הנתונים על גודל המולים וכמות הפרסומים שלהם בשנת 2016 עולה, כי מתוך מאות לטענתם, המולים המסחריים הפעילים בארץ, 10 מולים הוציאו כמעט 40% מכלל הספרים שפורסמו השנה, ובמקביל התמעטה השנה פעילות של 10 המולים הבינוניים. מול בינוני למשל, זה עם עובד, הוצאה מצוינת, שבעצם לא בחנו במיוחד את עם עובד, אבל זה אומר שהמולים הבינוניים, קשה להם, הם נאבקים, הם מוציאים פחות ספרים. זאת המשמעות שלך.
את מקוננת על המולים הבינוניים והקטנים, אותי מדהים שהם טוענים בכלל שיש מאות מולים בישראל. מי אלה המולים האלה?
איפה הם?
מה הם? כל אחד שהוציא ספר זיכרון או אלבום לגבורות לסבתא, הופך למול. הוצאות שמציעות למחבר לממן, גם מולים כמובן, ולמי שיש תוכנה במחשב ליצירת ספרים והדפיס את זה מהדפסת הביתית, ושלח גם מול.
אולי נקים הוצאה, אתה ואני?
עדי שלא.
אוקיי, טוב.
איך נקרא לה?
אביבי...
לפי א' ב', כן, אני ראשון תמיד.
מה לעשות? ומה יעשה לה?
אני מציע שדווקא נטפל בזה. בואי נשאל במהלך השבוע המתקרב של שבוע הספר, מי הוא מול? מי מכריע? מי הוא מול בישראל?
איפה המאות האלה? מי הם?
מה הגדרות, הקשיחות, ואיך מתקבלים למועדון הזה?
טוב.
אנחנו נדבר על זה.
אנחנו נשמע שיר, אתה אומר?
כן, נשמע שיר. בוא
נשמע שיר לפני שנדבר עם ליסה על כל הדברים הלוהטים. שיר שהיא בחרה, שדאו של החרומטיקס. למה בחרת השיר הזה, ליסה?
אני עכשיו במין טרפת טווין פיקס החדשה.
אוקיי, העונה החדשה. אני עוד לא הספקתי.
לא?
להיכנס, לא.
וואלה. אני ממליצה בחום. זה לא כניסה פשוטה וקלה, אבל אחר כך זה משתנה לגמרי.
אוקיי.
בפרק השני, לדעתי, או השלישי, אני לא סגורה, אבל כל פרק הוא חותם בשיר של להקה או שעולה לבמה ושרה. והם היו בפרק השני או השלישי. זה שיר מקסים.
אוקיי, המינוי של ליסה לעורכת ספרים לפני 4 חודשים בערך, עורר סערת חושים מטריפה, חינגה של כעס, כאב, מרמור ופחד. ומי יודע אילו עוד רגשות נאצלים. תופתעת ליסה מהתגובות הקשות?
לא, האמת שלא. אני שנים ארוכות כבר עורכת עיתונים, למעשה 15 שנה, ובכל תחנה שהגעתי אליה, כמעט כל תחנה, קיבלתי...
זרקו עלייך אורז.
אורז ועגבניות. וכן, השנים מחשלות, וכן, כל אני והבכי כמובן הגיעו לאוזניי, כל מיני שליחים ו...
אבל למה את חושבת שאת מושכת אש דווקא במיוחד? את קשור לזה שאת אישה?
כל דבר שאני אגיד זה יישמע כמו מחמאה הפוכה.
אוקיי.
אז את נראה לי שאת צריכה לעשות את זה.
זה קשור להיותך אישה? את חושבת שהיום מתייחסים ככה גם לגבר? עורך?
לא.
קשור לזה שאת בלונדינית אולי?
אז אני אגיד לך ככה, על הבלונד שלי יש רק אדם אחד שיכול להעביר ביקורת, וזה הספר שלי, מיקי בוגני. כל השאר לא מעניינים אותי, באמת, זה לא מעניין אותי. עכשיו, אם זה בלונדינית, אישה, זה באמת, זה...
מיקי בוגני, אגב, אני מבינה שזה לא קל. לשמוע אותו. זאת אומרת, הוא יכול להיות, הוא מבקר אכזרי.
יותר מכל הסופרים שלי.
זהו, אם את עומדת בזה, אז כאילו.
אבל בכל זאת, הנהי והבכי של הרפובליקה הספרותית, או הזעם, לא רק נהי ובכי, אלא גם זעם ודברים חריפים.
שלל רגשות.
שלל רגשות. לא מגיע מתחת, זה לא שונה, נגיד, מדברים שנחשפת אליהם בעבר?
להפך, אני חושבת שבדברים שנחשפת אליהם בעבר, היו דברים הרבה יותר קשים, מבחינת העוצמה, מבחינת ההיקף, מבחינת הדרמטיות של זה. אז ידעתי שזה יקרה, אגב, הרחתי את זה, וזה קרה באמת. כאמור, אני מחושלת, אני לא אגיד לך שזה לא תופס אותי, אתה יודע, מופתעת, טיפה, לא מזועזעת בשום צורה, אבל כן מופתעת. וזה ממשיך אגב, זה לא נפסק.
מה, התגובות הקשות?
כן.
איך זה בא לידי ביטוי?
מדי למשל? שבוע. אני
מדי שבוע מה, מיילים ו...
בעיקר אני שומעת ברשתות החברתיות. מקבלת את שליחים עם מסרים מזועזעים. זה ממשיך כל שבוע.
כי אז בואי נדבר על העניין עצמו, שבסופו של דבר, אוקיי, היו תגובות על המינוי, ואחרי זה התחלת, ומה שאת עושה, אנשים אומרים דברים קשים, ביקורות מאוד מאוד קשות, רוע צרוף, את יודעת...
ושהרוע משרת את ה...
טראפיק
ואת הקליק בייט.
כל הדיון הזה על רוע הוא דיון שבעיניי לא רלוונטי. אני לא מנהלת כתב עת... אני לא מנהלת ביטאון של משפחה. אני קודם כל עורכת עיתון.
כן.
אוקיי? אני החזרתי את העיתון הזה להיות עיתון, שפועל לפי כללים עיתונאים. אוקיי? ולכן כל הדיון הזה, רשע, רוע לב, מה עוד?
חיסול, יש אנשים שחושבים שאת רודפת אותם.
זה לא רלוונטי. באמת, זה לא רלוונטי. זה לא שלי העיתון. אני נבחרתי לנווט את העיתון הזה. ולכן שום דבר אישי שלי לא קשור בזה.
אבל למשל, דיברנו...
אתה יכול לערוך עיתון ולהיות נטול מגע אישי, כלומר, אישי שלך, עם הרגשות שלך.
ודאי. אבל דיברנו על, פה בתוכנית הזאת, על הביקורת, למשל, של יהודה ויזן על רוני סומק, שהייתה...
אנשים
הרגישו שהיא הייתה קשה לקריאה, שהיא הייתה אכזרית, שהיא הייתה פרסונלית. אז
יובל, אני מדי שבוע מפרסמת את סגי כהן. אני לא יודעת אם...
מבקר המסעדות.
מבקר המסעדות.
כן.
של גלריה שישי.
כן. הוא גם...
ולצידו יש, היו וישנם מבקרים לא פחות מחמירים.
כן. גליה יהב באומנות.
המנוחה. כך שאתה יודע, אני מעמידה סטנדרטים של אנשים שמבקרים מאוד ביקורתיים, מאוד מקצועיים. וזה באמת, זה סטנדרטים שעשויים לצד השני לחיב, אבל הם משרתים, קודם כל, אמת עיתונאית. אמת עיתונאית אחת.
קרה לך ש... זאת אומרת, את גם מכירה אנשים שהם גם מסעדנים, גם אומנים.
בוודאי.
וגם סופרים. קרה לך שקיבלת ביקורת על מישהו שהוא חבר שלך, ופרסמת אותה?
בוודאי. קיבלתי ביקורות מאוד מאוד מאוד, איך בסבתכם אמרתם, מרושעות. אני אומר את זה קשוחות. ככה זו ההגדרה שלי, ופרסמתי אותם, מבלי למצמץ, על חברים הכי טובים, על בני משפחה, על...
ופרסמתי. הם עוד חברים שלך?
החכמים שבהם עדיין חברים שלי.
אוקיי. אבל יש כאלה שלא.
לא, יש כאלה שלא. וזה גם, אם המחיר הוא לא שלא יהיו לי חברים, אז אני מוכנה לעשות אותו.
זה מחיר כבד.
בסדר גמור.
אתה זוכר שזה מה שאבא שלי היה אומר לי?
אני זוכר, אני זוכר.
אני אגיד לך את הדבר הזה. אנחנו עוסקים כולנו באש, אוקיי?
כן, זה מפתיע עד כמה, נכון?
אנחנו עוסקים באש במובן הזה שיש מטבח, אל תכנס לו. אם אתה לא מסוגל לשאת את האש שם. אז אני אומרת, אני נכנסתי למטבח, אז יש מחיר שאני מוכנה לשלם, וזה המחיר הזה.
טוב, אני מציעה שאנחנו, יש לנו היום איזה מין רעיון, היה לנו מין רעיון כזה, לתת קול גם לסופרים, שלא נמצאים כרגע באולפן.
כן.
ולהקריא בין הדברים שאנחנו מדברים עליהם, דברים שנכתבו על ידי סופרים שכתבו על המבקרים שלהם. קודם כל, זה תמיד מבריק ונהדר, כי הם יודעים לכתוב.
זה נכון.
רק שנייה לפני שאתם תמשיכו, בדיוק על הדבר הזה. אם יש הבדל בין הספרות לתחומים אחרים, אז המבקרים והמבוקרים הם שני צדדים שיודעים לכתוב באותה מידה טוב. ולכן זה הרבה יותר מעניין מתחומים אחרים, אני חייבת להודות.
נכון, כי מסעדנים שמשתלחים במבקר הוא פחות.
כן, אני לא אגיד שפחות, אבל זה לא אותה... זה לא כוחות, בוא.
כן, זה לא כוחות. זה נכון, זה נורא כיף, ויכוחים ספרותיים.
זה המקום היחיד שבאמת שהמבוקר והמבקר כותבים טוב באותה מידה.
זה נכון מאוד.
ואפילו אתה לא יודע מי יותר טוב.
זה
הכי כיף לראות את זה.
אני גם חשבנו להקריא את זה, כי חשבתי לעצמי שמותר גם להיעלב. אני חושבת שזה בסדר גמור. כותבים עליך ביקורת, אתה נעלב. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לגזול מהאנשים האלה את הזכות להיעלב. כאילו, זה בסדר. נכון. הדברים שאנחנו הוצאנו פה, חלקם תרגמנו, חלקם נכתבו במקור בעברית, הם פשוט מבריקים. ואני אוהבת גם לחטוף על הראש, פה ושם. אז אני מרגישה שזה הכל קצת אישי.
אני רוצה להקריא אבל שני דברים אולי.
כן.
אחד מהם באמת של סופר, סופר מוכר, אנטון צ'כוב.
או.
אבל השני דווקא של מבקר וחוקר ספרות, שגם הוא כבר נעלב באיזה הליך שניוני נקרא לו, אבל נתחיל עם צ'כוב.
נתחיל עם צ'כוב, ברור.
צ'כוב היה אדם עסיסי. מבקרים הם כמו זבובים, שמעכבים את הסוסים המאבדים את האדמה. הסוס עובד, כל שריריו מתוחים, והזבוב מתיישב על ישבנו, מדגדג ומזמזם. ועל מה הזבוב מזמזם? הוא בקושי מכיר את עצמו, ורק רוצה לטעון, ראו, גם אני חי על האדמה, גם אני יכול לזמזם, לזמזם על כלום.
תראה איזה יופי.
מעולה.
מושלם. מי כותב פה יותר טוב? המבקר הוא המבוקר, זה פשוט מדהים. זה כיף.
נהדר. זה נהדר. אז הנה יש לנו פה משהו ממכון גנזים שאת שלחת לי, מאיה. החיתות שלך בבלוג הזה של...
הבלוג של יצחק בר יוסף.
פשוט פנינה אחרי פנינה.
נכון.
אז הוא כותב כך, קשה אלבונם של יוצרים שלא אוהבים דברי ביקורת שנכתבו על יצירתם. במכתב ששלח המבקר וחוקר הספרות העברית, פי שלך עובר, אל יוסף חיים ברנר, הוא כותב לו כך, רגע, אני צריך למצוא את הזה. הנה. יש בליבי קצת עליך... על רשימתך בהאחדות על דבר הנתיבות. מכאיב היה לי הדבר מאוד, לו כתבת שמאמרי על ברדיצ'בסקי הוא גרוע, וכי איני סופר רק קורא וכו. אולם מאמן לי כי הייתי בולע את הטיפה המרה, בלי עקימת פה. דעתו של אדם היא רצונו ורשותו. אולם בשיפוטך על מאמרי מצאתי איזו קפיצה מקצה אל הקצה. השלחת אותי מתנור חם אל השלג, ומן השלג שוב אל התנור. מצד אחד אתה מעלה אותי למעלת מבקר, ומהצד השני מוריד אותי רק קורא טוב. אין אפשר שמבקר וקורא טוב הם שמות נרדפים, ואחר כך הוא כותב עוד משהו. אני חושב שלא כל המבקרים, ואפילו אלה המבקרים באמת הם משוררים, ואפילו אלה המבקרים הטובים, המבקרים באמת, סליחה, הם משוררים, ואין אפילו משורר אחד שיהיה מבקר. למה מערבבים אצלנו כל כך את הרשויות? וזאת כלומר, זאת הטענה הזאת שכל מבקר הוא סופר מתוסכל, ולכן הוא לא יכול לשפוט שום דבר.
לא, קודם כל יש, תשמע, זו מדינה מאוד מאוד קטנה.
הוא שף. עוד פעם, אתה יודע, אתה...
לא, אבל זה גם מדינה מאוד קטנה, ואז יוצא באמת איזה מין מצב, הרבה פעמים, שאנשים מרגישים, ולפעמים בצדק, שהכל יש איזה מורבב ביחד.
אגב, כדי לקיים רפובליקה ספרותית, כל רפובליקה, רפובליקה, אגב, נקייה ולא צפופה, כמו שאת מדברת, חייבת להיות ביקורת, חייבים להיות מבקרים. כלומר, זה לא יכול להיות עולם שבו אתה חבר של האו, שמגן על האו, אי אפשר. זו לא זו רפובליקה מושחתת.
נכון.
אוקיי?
Okay? והיא כזאת ולכן, לפעמים.
ולכן, הם הכרחיים המבקרים, וכמה שיותר שיפוטיים וביקורתיים. לבריאות של הרפובליקה עצמה, אגב.
בהחלט. אני חושב שזה מדהים, בגלל שאנשים, גם המבוקרים בעולם הספרות ובעולמות אחרים, הם הרבה פעמים אנשים שמאוד נגיד, רוצים ביקורת בתחום המדיני והפוליטי, והם אומרים צריך תקשורת חופשית.
אבל על עצמם לא.
אבל רגע, אבל כשכותבים עליהם דבר רע, אז זה נגמר העניין הזה.
לא, העניין הוא שאתה תפיל אם אתה כותב משהו רע. אם אתה כותב משהו טוב, אתה גאון. אז תבחר, כאילו, מה אתה רוצה להיות? יובל, תקריא לנו את מרק טוויין לפני שנמשיך.
כן, מרק טוויין היה אדם ששלט בשפה.
היה נהדר.
הנה מה שהוא חושב על המבקרים.
הנה מה שהוא חושב עלינו.
מסתבר שגם הוא חטף כנראה כמה ביקורות לא נעימות, אה? אני מאמין, כך כותב מרק טוויין, שמקצוע המבקר הוא הבזוי ביותר מכל המקצועות ואין לו כל ערך אמיתי. אבל הניחו לזה. זה רצון האל שיהיו לנו מבקרים ומיסיונרים ואנשי קונגרס, קונגרס ובדחנים, עלינו לשאת בעול הזה.
הלוואי להם מבקר כזה.
כן, לגמרי.
בגלל זה סופרים תמיד הם גם מבקרים, כי יש להם את הכלי הזה של השפה ולכתוב.
אוקיי, ליסה, בואי נדבר רגע על משהו ש... על רשימות רבי המחר, דבר שמטריד אותי. אני רואה בזה פייק ניוז, בכלל. לא מאמינה, אני אסביר. לא מאמינה למילה אחת ממה שכתוב שם, לא רק לרשימות של הארץ, זה לא אישי, בכלל רשימות רבי המחר, גם בידיעות, בכל עיתון של
פרסם.
אני חושבת שזה נעשית שם מניפולציה. תלוי מי עשה אותה, כן? נעשית מניפולציה של החנויות, של הרשתות. אני, יובל טוען שאני קונספירטיבית, וזה נכון. אני באמת אדם שמוכן לקנות כל קונספירציה. אני חושבת שזה בגלל שאני דור שני לשואה. אבל נעזור רגע את אבא שלי על אבא שלום בצד.
איך קונספירציה לשואה, מה?
זה...
לא הייתה שם קונספירציה.
תקשיב, ידידי, שם לא הייתה, אבל מאז שיצאנו מאושוויץ, אנחנו לא מאמינים לאף אחד.
אוקיי.
אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, אז מה קורה עם הרשימות האלה בעצם? מה יהיה? אנחנו, הרשימות האלה מקדמות ספרים שההוצאות רוצות בעיקרן. בוא נודע בזה וזהו.
אז ככה, גם לנו יש השגות על הכפולה הזו אצלנו.
Okay.
ואני יכולה לומר לך שבקרוב מאוד אנחנו הולכים להשית שינויים מרחיקי לכת על הכפולה הזו. ותראי את השינויים.
לא מגלה לנו?
לחשוף משהו?
לא, אני לא, אני לא אוכל לחשוף. לצער.
Okay,
עכשיו כולם בלחץ.
שוב.
אוקיי, אז
וכשתשנו את זה, אז הם גם ראשים יעופו ותלונות ועניינים.
ראשים יעופו. אתה לא תעבוד יותר בעיר הזאת.
אני לא אומר מה אני הולכת לעשות עם זה. אני רק אומרת שיש לנו השגות, ויש לנו תוכניות.
את מסכימה עם הרעיון
הכללי. יש לנו תוכניות לגבי זה.
שאם את רובי המחר טובה לאנשים שמוכרים ספרים ולא לקוראים, זה מה שאני חשבתי זה נכון. מה שחשבתי כל השנים.
אני לא מאשרת ולא מקשרת.
אוקיי. אוקיי. את נכנסת לתפקיד. אני רוצה לדעת מה החזון שלך לגבי המוסף. מה המוסף ספרים? איך את רואה את איך שזה צריך להיות? כבר אני רואה שם שינויים, יש שם המון כותבים חדשים.
אז ככה, קודם כל, בכמה רבדים, כשהתחלתי לבנות את המוסף, בניתי אותו על בסיס אנשים. איזה אנשים הייתי רוצה שיכתבו במוסף הזה? הכנתי לי רשימת חלומות, ופניתי אחד אחד, קולות מכל מיני דורות, סגנונות כתיבה, השכלה, ידע, ניסיון. כלומר, היה לי חשוב ליצור איזה מין קדר באמת גדול, מאוד מאוד גדול, אם תשימו לב, יש המון שמות חדשים, ושונים מאוד אחד מהשני. ובערך זה מה שעשיתי גם בגלריה שישי, ובגלריה בכלל, ליצור איזה מין התחה של דברים שהם מנוגדים, בין אם זה בחלק האנושי, כלומר בגיוס של אנשים שונים. אם תשימו לב, אני מניחה שבוודאי שמתם לב, רוב האנשים שאני הבאתי זה אנשים שקודם כל הקריאה והכתיבה היא התשוקה הראשונה שלהם. הם לא מנתחים אקדמיים, אין שם ניתוחים אקדמיים. אני פחות רציתי גיליון מהסוג הזה. רציתי גיליון של אנשים שיש להם תשוקה לקרוא ולכתוב. אז כל המפלס הפסדו-אקדמי, פשוט הורדתי אותו הרבה יותר נמוך. הוא עדיין נמצא, אגב.
כלומר, זה הרבה יותר עיתונאי בעצם.
זה עיתונאי. זה קודם כל עיתונאי.
היו אנשים שאמרו לא ב...
שנייה. עוד שינויים שעשיתי, זה ליצור כל הזמן שילוב תוסס בין עיון לפרוזה, מה שהיה פחות, בין גבוה, שפה גבוהה לנמוכה, בין פופולרי לנידח, אוקיי? כל הזמן ליצור את המתחים, ליצור עיתון מתוח. אני אומרת לך, לאורך כל העבודה שלי, גם בגלריה, ובטח גם עכשיו אני עושה את זה, ליצור מתח בין שני קצוות.
היו הרבה אנשים שאמרו לא?
לא למה?
להצעה לכתוב. אמרת שפנית לרשימה ארוכה. ואם הם אומרים לא, אז אולי למה?
היו אנשים שפניתי אליהם. מעטים אמרו לי לא. מסיבות כמו הסיבות הטריוויאליות, אין לי זמן וכו, והיו מי שנבעלו מלקחת את ההגה הזה ולהתחיל לעשות את זה.
נבעלו מ... של, של מה?
של, של לבקר, של להיות מבקר. נבעלו נורא.
בצדק, האמת ש...
כי זו אחריות. זה מבהיל. זה אחריות. אתם בוודאי יודעים את זה, אתם עושים את זה כמעט מדי שבוע, והיו מי שנבעלו. ואנשים שהופתעתי לגלות ש... דווקא הם ייבעלו.
מה את אומרת?
כן, זה אחריות גדולה מדי. כל מילה היא קדושה. אני לא יכול לשאת את זה, אני לא יכול לישון, אני לא יכול באמת לקחת אחריות הזה. זה הפתיע אותי.
זה מאוד מפתיע.
כן, כן.
והיו גם הרבה שנופו מן הסתם.
באופן טבעי כשאתה...
מכניס חדשים, out with the old, in with the new.
אני חושבת שזה באופן טבעי, זה תהליך טבעי, לי היה חשוב ליצור קאדר באמת ססגוני, צבעוני, רעשני בחלקים מסוימים, סולידי מאוד בחלקים מסוימים. וליצור כל הזמן שאתה תפתח את העיתון שלא יהיה לזה טון אחד, צבע אחד, יעד אחד, שכל עמוד יפתיע אותך. וואלה, הוא כותב פה, וואו, מעניין.
האמת היא שהרבה פעמים הופתענו.
אהוד ברק, מבקר הספרות אהוד ברק, זאת הייתה הפתעה.
אמנון אבות חזר.
כן.
נון, שמעון בוזגלו, אתם, אורי שלטיאל, אופה רודנר בילדים. כלומר, כל עמוד שאתה פותח, אתה אומר, וואלה, הוא כותר? הוא כאן?
יש עוד הפתעות שעוד לא...
יש הפתעות, אבל חשוב לי גם לציין שיש איתי גם אנשים... שכתבו גם בעיתון הקודם, שאני מאוד מרוצה מהם, בין השאר אלית קרפ, מוטי פוגל, יש אנשים שאני...
עומרי.
עומרי הרצוג כמובן, שלום אבינרי, יש אנשים שאני מאוד מרוצה שהם איתי, כי אני חשה שהם יכולים להשתלב בכל הדבר הזה.
דיברת על הרצון הזה למתח, אז אולי זה המקום לשאול על... מאמרי התגובה שמתפרסמים עכשיו, שזה גם כן מקור למתח מן הסתם.
אני רואה במאמרי התגובה...
בוא נסביר רק, כשאנחנו מדברים על זה שמתפרסמת ביקורת, שבוע אחרי זה יש תגובות לביקורת, והרבה אנשים תוהים לגבי הדבר הזה. למה צריך כל הזמן לפרסם?
אני רואה במאמרי התגובה כמו זנב. זנב לדיון, כלומר שמתווסף, ונותן עוד פרספקטיבה, על המאמר עצמו. כלומר, אתה רואה קראת את המאמר בשבוע שעבר, את התגובה השבוע, וזה יוצר מין, כמו בבושקה כזה, זה יוצר עוד ועוד תתי דיונים. זה משאיר את העיתון כאמור מתוח, כלומר, במתח. מה, פתאום אתה פותח את זה ואומר, וואלה.
אבל זה חלק מהטענה של הטוענים.
כן.
שהעיתון הזה, הוא עושה את כל הפרובוקציות וכל הדבר הזה בשביל טראפיק.
אבל אומרת... אני לא רואה בזה פרובוקציה וגם לא טראפיק. אם אמר תגובה מבחינתי, זו עוד פרספקטיבה שאני צריכה לתת למקום.
איך מחליטים איזה מאמר תגובה כן נכנס ואיזה לא? הרי כל אחד ירצה לכתוב מאמר תגובה.
רק אם המאמר תגובה הוא ענייני, אם יש לו פרספקטיבה חדשה באמת, אנחנו קוראים אותו את המאמר תגובה, אני וסגני עדי ארמון יושבים וקוראים את זה, מעבירים את זה לעורך הראשי, לפעמים מתייעצים איתו, באמת אנחנו פותחים איזה דיון שלם אם זה ראוי ואם זה באמת הזנב הנכון לדיון שפתחנו.
ולא נוצר מצב שבו
מגיעים הרי המון תגובות
בדיוק.
והם לא שם.
יש הרבה מאוד מכתבי תגובה של מבוקרים ש...
לא, הם הולכים למכתבים במערכת, הם יכולים ללכת לשם. אבל אם אנחנו רואים מכתבים שאין בהם שום דבר עקרוני, אוקיי?
כן, זווית, זווית חדשה.
זה לא יהיה שם.
אבל באופן עקרוני מומלץ לסופרים שביקרו אותם בחריפות מיד לשבת ולנסח מכתב תגובה? זה דבר שאת שמחה עליו ומזמינה אותם לעשות?
כלומר, מזמינה את
המבוקרים. כתבו לי.
אני חושבת שזה דבר נורא שסופר עונה. שישלח את החברים שלו לענות, שהוא בעצמו עונה.
אבל היו כמה וכמה מקרים שענו הסופרים עצמם.
בסדר גמור. גם זו פרספקט, גם אותם. אם כל עוד שזה עקרוני. עקרוני. אם לא, זה לא יהיה.
אוקיי, אתה רוצה שאני אקריא?
כן, תקריא.
אני גם רוצה להקריא.
כן, תקריא.
כל הזמן יובל מקריא, הוא מאוד אוהב את הקול של עצמו. תשמע, יש לי פה ספר נהדר שאני מאוד מחבבת, שנקרא אויבי הציבור, שכתבו מישל וילבק וברנר אנרי לוי, חבר של ליסה. ואני רוצה להקריא משהו שאולבק כותב על מבקרים. בכל אופן, עוינות גלויה מעוררת בי אי נוחות וחוסר אונים. בכל פעם שערכתי אחד מאותם חיפושי גוגל מפורסמים, הרגשתי כאילו אני נתון בסיוע של התקף אקזמה כאוב במיוחד. מגרד את עצמי עד זוב דם. לשלפוחיות האקזמטיות שלי קוראים פייר אסולין, דידיה ז'קוב, פרנסואה ביזנל, ואז הוא מזכיר פה רשימת שמות של מבקרים צרפתים שכתבו עליו, ירדו עליו. ועוד רבים אחרים, שכחתי את שמו של לאומי לפיגרו. בסופו של דבר ויתרתי על הניסיון למנות את אויביי, אף שמעולם לא ויתרתי, למרות עצתו היקשת של הרופא שלי על התקפי הגירוד שלי. לא ויתרתי גם על התקווה לרפא את האקזמה שלי, אף שהבנתי, כמדומני, שבמשך כל חיי ילוו אותי אותם מיקרוטפילים שאינם יכולים בלעדיי, שאני מספק טעם לחייהם, פשוטו כמשמעו. טפילים שמגיעים לאחרונה, למשל במקרה של אסולין, לידי נבירה קדחתנית בספרים במהלך כנס בצ'ילה, שם חשבתי לתומי שאני עדיין מוגן, בחיפוש אחר משהו שאפשר לחשוף, לאחר חיתוך ועריכה קלים, לשם הצגתי באור מגוחך או מגעיל.
אגב, נראה לי שהאלבון הכי קשה שעכשיו קראת באולבק, זה ההוא שהוא שכח את שמו.
מלפיגרו.
אין אלבון יותר גדול מזה. כבר מנית את הרשימה. ההוא.
זה גם הכוח של המבקר דרך אגב, ההפוך. אין דבר יותר גרוע מתעלמות. עדיפה ביקורת גרועה על התעלמות. זה תמיד תמיד הכי נורא.
נכון.
ההוא.
אני רוצה לחזור רגע לסטטיסטיקה של הספרייה הלאומית, כדי שנשים לב לעוד כמה נתונים, כי פתיחת שבוע הספר היום כמובן, ברכות לחוגגים.
חשוב מאוד.
חוץ מהדוח שהם פרסמו, כמו שהם עושים כל שנה, הם פרסמו גם את דוח העשור, על מגמות בספרות, בפרוזה, בשנים 2007 עד 2016.
דווקא עכשיו, בצורה, בעגול כזה.
עגול, כן. אז ככה, מה שהם אומרים זה כזה דבר. בעשור האחרון ראו אור בארץ בין 1150 ל-1300 ספרי פרוזה בשנה, כולל תרגומים, כולל מתורגמים. בשנים האחרונות, הם טוענים, אפשר להבחין במגמת ירידה קלה במספר ספרי הפרוזה שרואים אור בעברית. אוקיי, אז יש פחות. בממוצע, 65% מספרי הפרוזה שראו אור בארץ בעשור האחרון, זה פרוזה ישראלית מקורית. בין 760 ל-830 ספרי פרוזה מקורית ישראלית ראו אור כל שנה בממוצע בעשור האחרון. עוד פעם, אנחנו חוזרים למספרים האלה של המאות, שזה הרבה, אבל זה לא ה-7,000. עוד דבר, רוב ספרות המקור הישראלית נכתבה בעברית בעשור האחרון, אבל אחוזים משמעותיים נכתבו גם ברוסית, בערבית ובאנגלית. מעניין לציין את יצירות המקור שחוברו ביידיש, שזה אולי מעיד על זה שהשפה עוד חיה, ומסתבר נכתבים גם ספרי מקור ברומנית.
או, ובצרפתית.
בדיוק. אז ברומנית, מה אני אגיד לך? אני מברכת את חבריי לקהילת הרומנים.
עוד נתונים מעניינים זה על סוגת הסיפור הקצר, שהוא מושמץ בישראל.
נכון.
לכאורה, הקורא הישראלי אינו אוהב סיפורים קצרים, אבל בעשור האחרון הייתה עלייה קטנה במספר הספרים שראו אור בסוגה זו של הסיפור הקצר. אולי זה השפעה של עידן 140 התווים? סליחה שאני יצאתי דוד,
אתה
סבא.
אתה ממש דוד.
אבל אולי זה
אתה אנשים תמיד קורא לי סבתא לי. נחמד.
אבל אולי זה השפעה חיובית. סוף סוף אנשים יקראו סיפורים קצרים, כי אין להם זמן וכוח ואנרגיה ל-630 עמודים.
יכול להיות. יכול להיות שזה גם בהשפעת כתבי העת, שלא יכולים לפרסם רומנים.
נכון.
הם מתפרסמים המון סיפורים קצרים. נכון. יש הרבה כתבי עת שמתעסקים בזה. אנשים למדו שזה בעצם דבר מאוד מגניב.
אז בעשור הקודם התפרסמו 20-40 ספרים בסוגת הסיפור הקצר בממוצע לשנה. בחמש השנים האחרונות מתפרסמים מעל 70 ספרי סיפור קצר בשנה.
עדיין זה מאוד מעט, 70.
מאוד מעט.
זה מטורף. אוקיי.
לגבי שירה, גם מגמת עלייה בכמות ספרי השירה שראו אור בארץ בעשור האחרון. ב-2008 זה עמד על כ-360 ספרים, והשנה התחזית היא 570 ספרים. בארץ יש גם העדפה ברורה לפרסום של שירה מקורית על פני תרגום. פחות מ-10% מספרי השירה הם מתורגמים.
שזה ממש מצער. זה מראה שבדבר הזה, בניגוד לפרוזה, אנחנו מנתקים לחלוטין מהעולם. אין לנו מושג מה קורה בשירה בעולם. אנחנו פשוט כל הזמן, אנחנו מלרלרים, כותבים, מקשקשים, אבל לא מעניין אותנו מה קורה בעולם. זה פשוט דבר, זה נתון מטורף. אבל מה, נהיה לי כאב ראש מהסטטיסטיקה.
אז בואי נחזור, ברשותך לליסה, ונשאל איך מחליטים בעצם על ספר שמקבל ביקורת וספר שזוכה להתעלמות.
אם יש 700-800 ספרים שיוצאים בשנה, אי אפשר לכתוב על כולם.
לא, אפשר לכתוב על כולם. אנחנו מקבלים את הספרים, ואני ועדי, כאמור, סגני, יש לנו ימים ארוכים שכל מה שאנחנו עושים בהם זה לפתוח ספר-ספר, לקרוא את העמודים הראשונים, מעט מאוד את הכריכה, לשקלל את זה יחד עם הכותב, עם ההוצאה, עם הביוגרפיה של הכותב, ואז אנחנו מחליטים כן או לא. אנחנו עורמים את מה שכן, לרוב זאת הרמה הרבה יותר גדולה ממה שלא, אגב.
באמת?
כן, כן, כן. אנחנו לפעמים... מאמינים שגם ספר נורא נורא נידח, בליהוק מאוד מסוים, עשוי להניב, נאמר, זווית אחרת.
קורה לפעמים שאתם קוראים את העמודים הראשונים ואומרים, זה ספר נורא והיום, חייבים לכתוב עליו שהוא נורא והיום?
זה ספר נורא, והשאלה היא, אם דרך הספר הלא טוב הזה, אפשר לומר משהו יותר גדול מי. זה ממש ספר נורא. הרבה יותר גדול. כלומר, אם...
לא, זה גם תלוי ספר נורא של מי. אתה יודע, אם זה ספר נורא של עמוס עוז, אז מה?
אז ברור, נכון.
וחוץ מזה, אתה לא יודע, המבקר אולי לא יחשוב ככה.
אין מצב שעמוס עוז כותב ספר ולא מקבל ביקורת.
לא.
אין מצב כזה.
לא, לא.
נכון?
ברור.
ולכן אני אומרת, גם הדבר הנורא יכול לייצר...
שיח.
שיח.
אוקיי.
אז, ואיך את מחליטה מה לצוות, איזה ספר לאיזה מבקר?
אני עושה ליהוקים ש... אני כל הזמן אומרת, תפתיעי גם את עצמך. כלומר, אל תתני באוטומט את הספר הזה למבקר ההוא. לא בכך תקבלי גם בקשות של מבקרים. אני רוצה לכתוב על... לא באוטומט.
להוציא אנשים מהקומפורט זון שלהם.
כלומר, לגמרי.
שוב,
לגמרי.
עניין המתח הזה, ליצור גם את המתח בין המבקר
בני,
ל...
גם ביני לבינם. Mm-hmm. כלומר, במובן הזה שלתת למאיה או לך, או לאופרה, או כל מבקר אחר, הרבה פעמים לתת להם משהו שהוא לא שייך אליהם בכלל. Mm-hmm. אם זה ממש משהו שהם לא יכולים לכתוב עליו, אני לא אחריך איש. אבל אני כן תמיד אעדיף משהו שהוא רחוק ממך.
ואיך זה עובד מאחורי הקלעים? יש מסע לחצים שמלווה לשליחת הספר למערכת? מתקשרים, מאיימים, מתחננים?
איומים אין, אבל יש את הדבר הזה של לשלוח שליחים, לרחרח מאוד בעדינות, לפעמים גם באגרסיביות, אם הספר יתקבל, מי כותב עליו ומה כותבים עליו.
ומה הכתובת שלו? ובאיזה אוטו הוא נוסע?
בשביל הראש של הסוס המאה.
זה מגיע כל הזמן, זה נעדף. זה תמיד נעדף. מדהים אותי גם מאיזה אנשים זה מגיע.
גדולים.
כבר... אין לזה שום יחסיות עם ביטחון עצמי כפי שאנחנו מכירים אותו.
וואלה.
כן. שום צורה.
וזה לא משפיע, אין מצב שמישהו מפעיל
לא,
ככה את הלחצים
לא
וזה, ואז זה עוזר לו להשתחל פנימה.
חד משמעי, אני אמרתי לך, אני, קודם כל, השינוי הגדול ששאלת שעשיתי בעיתון, זה, קודם כל הפכתי אותו לעיתון, שעובד על פי ערכים עיתונאים.
אין יותר חברויות.
אתה אמרת, אני אמרתי, אני התכוונתי שהעיתון הזה פועל כמו שאני עורכת את גלריה שישי, על פי ערכים עיתונאים, כך שאין לזה שום השפעה ל... איומים, שאלות, מענות וטענות.
אוקיי.
אני...
אנחנו קרובים לסיום. את רוצה
כן,
להקריא עוד
הייתי
משהו?
אני רוצה להקריא עוד משהו קטן, ברוח טיפה אחרת, ממכון גנזים, מהבלוג של יצחק ביוסף. משהו שמסתבר שאביגדור המאירי נעלב ממשהו שכתבו עליו, והוא כתב לזאב ז'בוטינסקי ידידו, בחל צברו, מה שנקרא. ומה שאלה יצחק ביוסף זה את התשובה, ששיגר לו ז'בוטינסקי, דובר ב-11-12 ב-1929, והוא כתב לו כך. צר לי שהנה כותב אדוני הלב שבור. אולי התכוון ללב הפצוע של יהודי שראה את המאורעות. אז מובן לי הדבר. אך אם יש בדבריו רמז לפצע פרטי של חבר אשר ליווהו חבריו הקרובים ביותר, צר לי. ראשי המרובה אינו מבין אלבון בין חברים. גם אותי מעליבים וגם אני מעליב. שוואם דריבר, שכח זאת, ואין חשבונות. באופן אחר אי אפשר לעבוד. מאוד אשמח אם מקבל אדוני את הפילוסופיה הזאת, למרות כל המכשולים האישיים.
טוב.
ז'בוטינסקי.
אין כמו ז'בוטינסקי.
אנחנו צריכים כבר לסיים. אנחנו נגיד תודה רבה לליסה פרץ, עורכת מוסף ספרים של הארץ.
תודה רבה לכם.
שהתארחה כאן וענתה על כל השאלות. אנחנו פה מיום ראשון עד רביעי ב-12 בצהריים. מחר יהיו כאן שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. אפשר להקשיב לנו בתדר 104.9 ו-105.3 FM ובאתר האינטרנט שלנו ובאפליקציה של כאן עוד ומעמוד הפודקאסטים. את התוכנית עושות איתנו שירי לב-ארי ואופרה הלך מהיום היו איתנו אייל שינגלר ויאיר ניומן.
ניומן.
ואחרינו פאר לי וערן הילצה עם התוכנית רק שאלה, תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה. הם ידברו על זה שקבעים לא מקבלים מדים חסינים לאש, אלא צריכים לממן את זה בעצמם. את מאמינה?
וואו.
טירוף.
מטורף.
טוב.
יש תודה. זמן לדיוויד בוי קצת?
אין זמן לדיוויד בוי. תודה רבה למאזינים.
יום ראשון, דיוויד בוי. ביי.